ברוכות וברוכים הבאות למוצאות בלנס. אני מאיה.
ואני גל.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט לייפסטייל שמטרתו להטיב ולתת כלים לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו.
אחרי עונה ראשונה מוצלחת במיוחד, חזרנו לעונה שנייה גדושה בשיחות מעמיקות על נושאים שאתן המאזינות ביקשתן. אורחות ואורחים חדשים שלא היו כאן בעונה הקודמת, ואולי גם כמה שאהבתן במיוחד, דברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה, הולכים לקרות והולך להיות ממש מעניין, מעשיר ומרגש. מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות בעמוד האינסטגרם שלנו, House of Balance, וכמובן לשתף את הפרק אם אתן מרגישות שהוא יכול להטיב או לעזור לאנשים אחרים.
אז השבוע אני מתארחת בחדר של גל, פתחנו פה עמדה מהממת להקלטה, וזאת באמת פעם ראשונה שאנחנו מקליטות ככה בסביבה ביתית, וזה מאוד מרגש. כמובן שנשמח לשמוע איך זה היה נשמע לכן. והפרק היום מדבר על השוואתיות, שזה שיחה באמת מאוד אינטימית ביני לבין גל על העולם הזה, איך שאנחנו רואות אותו ותופסות אותו, גם בתור השוואה בין חברות, בין אנשים ברשתות החברתיות, ואיך באמת מתמודדים עם זה. אז יאללה, בואו נתחיל.
כן, אז אנחנו נתחיל. מעבר לשוותיות, באמת אחד הדברים שגם לי היה חשוב שנעלה הפעם, זה העניין הזה של הפרודוקטיביות, ובכלל הצלחה, ואיך אנחנו מגדירות הצלחה. והעובדה שזה באמת משהו שכולנו חיים ושואפים לאיזה משהו, אבל למעשה הצלחה בעינייך, הצלחה בעיניי, והצלחה בעיני אילון מאסק, הם לגמרי הגדרות שונות. אז באמת, איך אנחנו מנתבות את החיים שלנו, ואיך אנחנו בונות את השגרה, וכל הבחירות שלנו, באות לידי ביטוי מהמקום שכל אחד צריך להגדיר עצמו מהי הצלחה עבורו. ואז באמת זה גם משליך על ההשוותיות ומקל על המקום הזה.
אני חושבת שכולנו חיים בעולם שמאוד קשה רק להסתכל על מסלול אחד, ותמיד יש הרבה, בוא נגיד, דברים שמושכים אותנו מבחוץ, או כל מיני הסחות דעת.
כן.
אפשר לקרוא לזה, ולמצוא את הפוקוס הזה של להתמקד רק בדרך שלך, זה יכול להיות מאוד מאתגר. ויש הרבה פשוט כלים שאני מרגישה שעזרו לי לפחות להגיע למצב שבו אני באמת מסתכלת על הדרך האישית שלי, מבלי לנסות להסתכל הרבה יותר החוצה.
אבל איך עושים את זה? לצורך העניין, ניקח את הדוגמה הכי קלאסית של תרבות עכשווית, בין אם זה קולנוע, סדרות, ריאליטי, השיח והמסלול חיים שמשקפים לנו ומראים לנו כל הזמן הוא סופר סטנדרטי וחד גוני. אתה מסיים תיכון, אתה הולך לצבא, אתה מסיים צבא, אתה עושה טיול, אתה עושה תואר, אתה הולך לעבודה מסודרת בתור שכיר. אולי אם אתה ממש מיוחד, אז אתה יוזם איזשהו עסק והוא מצליח, עד הפנסיה, סטו. לא
כן,
משקפים
טוב,
לנו.
כן, טוב, נתת פה גם משהו מאוד מאוד בנאלי וכללי.
אבל אני מרגישה שזה באמת הייצוג שנותנים לרוב האנשים, ובגלל זה כשאנשים נתקלים גם בנו, ורואים שאנחנו מצליחות לעשות דברים אחרת, לפעמים קשה להם להבין ולקבל את זה בהתחלה, וגם אנשים קשה להם לחשוב למקום אחר.
מחוץ לקופסה.
כן.
כן. אז זה בדיוק לדעתי יושב על זה, שאנחנו מסתכלים החוצה, הרבה פעמים אנחנו מתקבעים על משהו מאוד מאוד ספציפי, שדבר ראשון הוא לאו דווקא מתאים לנו, וזה פה נכנס למקום שכל אחד מאיתנו אינדיבידואל ומיוחד וייחודי בדרך שלו, וזה יכול להישמע להרבה אנשים לפעמים קלישאתי, אבל זה נכון. אף אחד מאיתנו לא דומה בשום צורה לאדם אחר. כולנו יש לנו את הניואנסים הייחודיים שלנו, את הדרך מחשבה השונה, דרך התבוננות, כישרונות, יצירתיות, הכל מאוד מאוד מורכב ושונה. וברגע שבאמת מבינים ומקבלים את זה, אז אפשר להתחיל להסתכל על איך אני בונה את החיים האישיים שלי, ומפסיק להסתכל ולהשוות את עצמי למקומות אחרים. עכשיו, בתוך המקום של השוותיות, אני חושבת שחשוב לעשות איזושהי הפרדה בין השוותיות והשוואה להשראה.
נכון.
ש... זה מקום מאוד מאוד טריקי, אבל ברגע שמצליחים לעשות את הסוויץ' הזה של כל הזמן להיות במקום של קנאה והשוואה, ומשנים את נקודת המבט למקום של השראה, אז יש הרבה יותר גם אנרגיות טובות בפנים, וגם אנרגיות טובות החוצה, וגם באמת להסתכל על אנשים ולקחת מהם השראה, זה משהו מאוד חיובי.
נכון, כי זה בעצם אומר שאת רואה מישהו שהגיע למקום שהיית רוצה להיות בו, ואת מאחלת לעצמך להיות בו, וזה שהוא הגיע לשם לא אומר שאת לא יכולה להגיע לשם. להפך, אם הוא יכול, אז כנראה שעוד אנשים גם יכולים. וברגע שמנהלים את הדיאלוג הזה הפנימי, אז זה באמת יותר מאפשר ומשחרר משיפוטיות ועוד הרבה רגשות שליליים שאנחנו הרבה פעמים אומרות לעצמנו.
וגם לדעת שבכל מקום של השראה יש את הדרך להגיע לשם, כמו שאמרת, לאותה נקודה שאותו אדם מגיע, בצורה אחרת. זאת אומרת, מה ש... לא יודעת, בואי ניתן סתם דוגמה. נועה שעובדת עכשיו בחברת הייטק, הגיעה לאיזושהי משרה, לאו דווקא הדרך שבה היא הגיעה, זאת הדרך המדויקת לי או לך, אם אנחנו רוצות להגיע לשם.
כן, נכון.
שזה גם משהו שכזה מאוד חשוב לשים על השולחן.
אני חושבת שגם אם נתנו את הדוגמה הזאת, אז, ואנחנו מדברות על מסלולי חיים, בואו נשאל את עצמנו רגע, האם בהכרח זה שנועה עובדת בחברת הייטק אומר שאני צריכה או רוצה לעבוד בחברת הייטק, זה גם משהו שאני מרגישה הרבה פעמים בשכבת גיל שלנו, שיש המון נחשקות סביב לעבוד באיזושהי חברת הייטק, גם אני מאוד מרגישה את זה בלימודים, הרבה אנשים שמעניין אותם ללכת לכיוון הזה של עיצוב מוצר, עיצוב תוכנה, אתרים, אפליקציות, מתוך איזושהי מחשבה שזה מביא ביטחון כלכלי מסוים, וגם דיברנו על זה באפליקציות של דייטינג, שהרבה פעמים אנשים, זה הדבר הראשון שהם אומרים על עצמם, במיוחד גברים, אני מרשה לעצמי להכליל, כי פשוט אני שומעת את זה מהסביבה שלי. מה אתה עושה בחיים? אני עובד בחברת הייטק. מה זה אומר עליך? זה איזשהו סמל סטטוס שאנחנו מייחסים לזה, אבל למעשה זה לא משקף שום דבר לגבי הבן אדם. וגם אני מרגישה שזה חוזר ממש לנקודה שדיברנו בהתחלה. זה איזשהו מסלול שהחברה אומרת לנו שזה הצלחה.
בדיוק.
אבל באותה מידה, יכול להיות שבחור יגיד, וואלה, אני פתחתי עסק לחקלאות מקומית, הידרופונית, ואני מספר אחד בארץ. האם הוא פחות מצליח? ממש, ממש לא. להפך, בעיניי זה הרבה יותר מרשים, כי זה אומר, מעבר לזה שאת יודעת, הוא מגדיר את עצמו ואת המסלול שלו בצורה שהיא שונה מהחברה, הוא מחובר לעצמו, והוא באמת קשוב לרצונות שלו, מעבר למה שהסביבה שלו אומרת.
וזה גם באמת משהו שהוא יותר, לא אינטימי, אבל משהו שהוא יותר אישי. זאת אומרת, אני חושבת שלכולנו יש כל כך הרבה כלים, וכשאנחנו שמים איזושהי סיסמה מאוד גדולה של עובד בחברת הייטק, אנחנו באמת מקטינים מעצמנו, וגם מקטינים מהבן אדם שיושב או נמצא מולנו. לדפוק איזשהו סלוגן גדול, אני מנהלת ככה וככה. לתת את האינדיבידואליות, מה אני עושה, מי אני, זה משהו שהוא הרבה יותר חשוב. שוב, אנחנו רואות בזה המון המון ערך. אני יכולה לומר שיש אנשים שדווקא, כמו שאמרת, ישמעו את אני עובד בחברת הייטק, וזה מה שיעשה להם את זה. אבל זאת באמת שאלה טובה לשאול אנשים גם שרואים בזה את הגדולה ואת ההתרשמות.
אני גם לא מזלזלת באנשים שעושים את זה והגיעו לשם, וכל הכבוד לכם, זה ממש קשה.
נכון.
אנחנו לא מנסות להוריד מאנשים במקום הזה, אנחנו פשוט, באמת חשוב לנו להבהיר שזה לא המדד היחידי שאומר שיש לכם ערך. אם אתם בני 20, 30 ואתם לא עובדים בחברת הייטק, אז אתם לא פחות מוכשרים ומיוחדים ואיכותיים מאנשים שכן.
כן, חשוב לומר את זה.
כן. את רוצה אולי לתת דוגמה לאיזשהו משהו מהחיים שלנו בתקופה האחרונה שקשורה להשוואתיות או השראה, כן, לצורך העניין?
כן, האמת היא שיש לי דוגמה ממש מהשבוע האחרון. אני נמצאת כסטודנטית, אני נמצאת בהרבה קבוצות וואטסאפ, אני מאמינה שהרבה סטודנטים יזדהו, ועכשיו אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של מבחנים, ויש הרבה רעש סביב המבחנים האלה בקבוצות, הרבה שיח, אנשים שולחים סיכומים, מי למד כבר יותר, מי התקדם בשיעורים, אז כל הזמן יש שיחה כזאת, והמון המון השוואתיות בקבוצה. אני גם רואה באמת כמה אנשים מגיבים אחד לשני, וכזה, יואו, מה, איך הגעת לשם כבר? אני בכלל לא הספקתי, עדיין לא נגעתי בחומר. וזה מביא איתו המון המון לחץ וסטרס. ויש איזה מבחן אחד מאוד גדול, שאני אישית לא הצלחתי כל כך להתפקס עליו, והייתי ממש בלחץ אחרי שקראתי את כל ההודעות בקבוצה, וראיתי כמה אנשים מקדימה בחומר, כמה הם התקדמו, וממש הייתי מתוסכלת, התבאסתי על עצמי. אמרתי, איך אני מולם בהשוואה הזאת, ממש עשיתי רגע השוואה, ואמרתי, איך אני כל כך מאחורה מהחומר, ואיך הם כל כך מקדימה, ואיך אני לא הספקתי בכלל ללמוד, והם כן. ואז לקחתי רגע נשימה, והזכרתי לעצמי שקודם כל אני נמצאת במסלול חיים ספציפי ואחר משל כל האנשים שאני מכירה בלימודים, והלוח זמנים שלי נראה שונה, כי אני מתנהגת בדרך שונה.
יש לך סדר עדיפויות אחר, ומטרות שונות.
בדיוק. ואמרתי לעצמי, מה יקרה אם אני פשוט לא אגש למועד הזה כרגע? מה יקרה אם אני אעשה את המועד הבא של המבחן? כי יש עוד מועד, והכל בסדר. אני גם בכללי, הייתה לי איזושהי תפיסה בראש שאני תמיד, עד השנה, תמיד הייתי עושה רק מועדי א', רק ניגשת למבחן אחד, לא עושה מועדי ב', ממש חדורת מטרה לסיים את הכל על ההתחלה. ופתאום אמרתי, ומה יקרה אם הפעם זה לא יהיה ככה? ואני אקח רגע את הנשימה העמוקה, ובמקום להיכנס להתקף חרדה קיצוני עם עצמי, אני פשוט אבין שאני לא חייבת להיות כמו כולם, וזה ממש בסדר אם אני אקח צעד אחורה במבחן הספציפי הזה, ועשה אותו בתאריך אחר. כאילו, זה לא מוריד מהערך שלי לעשות מועד ב', זה לא מוריד מהערך שלי העובדה שלא התקדמתי בחומר באותה מהירות כמו אנשים אחרים, כי אני, זה לא אנשים אחרים, ואני נמצאת ב, כמו שאמרנו, מסלול אחר, וההבנה הזאת ממש מי נפלה לי כזה ב, ברגע של סטרס ולחץ, שבאמת שאלתי את עצמי, למה אני עושה את זה לעצמי? למה אני מתחילה לחשב בראש לילות לבנים ולהיכנס ללופ שאני כבר, שהוא כבר לא אני? בעבר זה היה מאוד משהו שהייתי בתוכו, התחרות הזאת של להצליח במבחן ולהיות הראשונה ולקבל את הציון הכי גבוה, ואני כבר לא שם. אז למה מלכתחילה להיכנס לזה? וברגע ששחררתי מהלשוות מכל החבר'ה האחרים בלימודים, ירדה לי ממש אבן מהלב, יכולתי לשבת בצורה הרבה יותר רגועה ללמוד, והכל טוב, באמת לקבל את זה, שזה לא חייב להיות כמו שכל הזמן חשבתי, וכמו שבכללי חיפתו לי כזה את הראש מגיל צעיר, של ראשונה, מועד א', מין כזה סטטוס מאוד ברור.
כן, הישגיות במקום כזה של לימודים, אני חושבת שזה משהו שהוא, אני גם מאוד מזדהה איתו, ומרגישה את זה גם על עצמי, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, כמו שאמרת, כשאת יודעת שאת לא כמו כולם, ויש לך דברים אחרים שאת עושה במקביל, והם לא פחות חשובים בעינייך, ואולי אפילו בסדר עדיפויות שלך את מייעדת אותם אחרת, אז זה מאפשר לך את היכולת לשחרר מהמשימתיות הזאת, מהפרפקציוניזם במובן מסוים. אני יכולה להגיד שאצלי זה מאוד מאתגר לא להשוות את עצמך, כי חלק מאוד גדול ממה שאנחנו עושים, זה ממש להשוות את העבודות שלנו. אנחנו נכנסים לכיתה, יש לנו הגשה, כולם תולים את העבודות שלהם על הקיר, אחד לצד השני, ואוטומטית, טבעית, העין שלך מתחילה כזה להסתכל על של כולם, וואי, הוא עשה את זה יותר טוב, הפונט פה יותר מוצלח, פה הקצב יותר נכון, וממש את מתחילה להריץ את הדברים האלה בראש. וכמוך, אני חושבת שבאמת המקום שמשרת אותי בכל הסיפור הזה, זה הידיעה שאני לא נמדדת אך ורק לפי הלימודים, ובהכרח יש לי עוד המון דברים בחיים שלי שמעסיקים אותי, ואת יודעת, באהבה הייתי יושבת יומיים, שלושה על כל מטלה ללימודים, אבל אין לי את הפריבילגיה הזאת. אני מקיימת את עצמי, אני עובדת, יש לי עוד פרויקטים ויוזמות, בין היתר גם הפודקאסט הזה, שאני מאוד גאה בהם, ואני שמחה להשקיע בהם את הזמן הזה, כי זה חשוב לי לא פחות. ומבחינת הסדרי העדיפויות שלי, אני יודעת שאני עושה את הכי טוב שלי ממה שאני יכולה, וכמו שאמרת, יש דברים שאני לא מוכנה לוותר עליהם, אם זה הבריאות שלי, הפיזית, הנפשית. נכון, יש תקופות יותר לחוצות, נגיד עכשיו, שזה ממש תקופת הגשות מאוד לחוצה, ואני מוצאת את עצמי הרבה בלחץ, על מה שמאפשר את זה, זה באמת פשוט ניהול טוב של זמן, וכן, סדרי עדיפויות.
כן, אני מרגישה שאנחנו גם שתינו בדיוק בתקופה הזאת, שגם בתוך הסטרס והלחץ, משהו שפעם לא הייתי רואה אותו, ואני חושבת שגם העובדה שאנחנו גרות ביחד, אז זה עוד יותר מחזק לי את זה, שאנחנו גם שחררנו באמת מהמקום הזה של הריצה וההישגיות הלימודית, או בכללי, כאילו, להיות מקום ראשון בכל דבר, זה השתנה אצלנו. זה נראה אחרת פשוט. ואני יכולה לראות את זה עלינו בזה שלדוגמה מאוד חשוב לנו, כמו שאמרת, בריאות נפשית ופיזית, ששתינו עברנו עם זה איזושהי חוויה בעבר, והבנו שזה מקום ראשון אצלנו. ולדעת, נגיד סתם, אני יכולה לומר שזה יום אחד כזה בבוקר, הייתי כזה בתוך הלופ של חוזרת משיעור יוגה, הולכת לפילאטיס, עושה מה דברים, וראיתי אותך יושבת בסלון, כזה עושה רגע צ'יל עם מצ'ה וכותבת, וזה כאילו בסיס של הלחץ, אנחנו הכי עכשיו בימים של עומס מכל הכיוונים, אבל לקחת לעצמך את הרגע הזה, וזה מבחינתי הדבר הראשון של לא להשוות, כי הרבה פעמים בהשוואה יש המון תחרות, של להיות כל הזמן בתנועה או בפעולה או בעשייה מסוימת, כדי לראות כמו שמישהו אחר נראה מבחוץ.
אני חושבת שגם הרבה פעמים הרשתות החברתיות מאוד גורמות לשיח הזה, וגם אני בטוחה שבצורה לא מודעת, הרבה פעמים אפילו אני ואת יוצרות את התחושה הזאת אצל אנשים, ומן הסתם שזאת לא הכוונה בכלל. כן. אני זוכרת שבתחילת דרכי בטיק טוק בעיקר, כשהייתי מעלה את השגרת בוקר שלי, וכמו שאמרת, שאני יושבת וכותבת, ומכינה לי את המצ'ה, ואת יודעת, אחרי זה יש לי יום שלם של עבודה ועשייה, אבל אנשים מתמקדים בזה של, למי יש את הזמן עכשיו לשבת ולכתוב? ואת בטח עושה כלום כל היום, ואת בטח אבא שלך מממן אותך, אז את יכולה להרשות לעצמך לעשות את זה.
אני ממש זוכרת את זה.
וזה באמת מהמקום הזה של, קודם כל אני מתעלמת מהרוע, ואני יודעת שזה נובע מכאב פנימי שלהם, וזה לא קשור אליי. אבל באמת העניין הזה של ההשוואתיות, ואנשים שאומרים, וואו, למה אני לא יכולה לעשות את זה? וזה לא עניין של את לא יכולה, זה עניין של בחירה. גם אני יכולה להחליט שאני קמה 10 דקות לפני שאני צריכה לצאת מהבית, אבל אני קמה 2 לפני שאני צריכה לצאת מהבית, כי אני יודעת שהמקום הזה שאני מאפשרת לעצמי לעשות את הדברים האלה, זה מה שנותן לי את האנרגיות להמשיך.
נכון.
ואם אני לא אעשה את זה, אז מצבי יהיה גרוע מאוד.
וגם אם כבר הזכרת רשתות חברתיות, אז בדיוק כמו שאמרת, שנגיד, תת, בסוף שתנו חולקות דברים מהחיים, ואנחנו חולקות דברים שאנחנו בוחרות. אנחנו כן בוחרות להביא את האמת, ולהביא שיח כנה ופתוח, וגם דברים שהם כואבים ולא נעימים, וגם דברים שהם ההיי של החיים שלנו.
כן.
אבל בסוף זה רגעים שאנחנו בוחרות לחלוק אותם. וכמו שאמרת, אנחנו מעלות, נגיד שאנחנו כותבות בבוקר, וזה בעצם קמנו, לא יודעת, סתם אני אומרת, 6-7, וקדימה יש לנו עוד לפחות כמה, לא יודעת, 15 שעות של ערנות, שבהן אנחנו מתקתקות ועובדות ולומדות ועושות עוד המון המון דברים. אז השוותיות הזאת, היא מגיעה מחלקים מאוד מאוד קטנים מהיום שלנו, את יודעת, שעה, לפעמים זה גם צילום של 2 דקות בסוף.
נכון.
ולהשליך את כל זה כהשוואה דרך רשת חברתית, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא נכון, ובגלל זה פה אני אומרת שדווקא לבחור להסתכל על הדברים האלה כהשראה, כי יש הרבה מה לקחת מהרגעים האלה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, ולאמץ אותם לחיים שלנו, בין אם זה 5 דקות, או 10 דקות, או איזושהי התנהלות כללית, אבל מפה ועד לזרוק את זה להשוואה וקנאה, ולחשוב שזה כל מה שעומד מאחורי אותו בן אדם, זה פשוט שגוי.
אני חושבת שגם אם היינו משדרות כל הזמן ומתעדות את החיים שלנו, עדיין אי אפשר היה להגיע למורכבות של הרגשות שאנחנו חוות, והאתגרים שאנחנו חוות, כי זה בין, אי אפשר לעשות את זה. גם, בואי, זה לא, אותי באופן אישי, זה לא מעניין. אני לא נמצאת שם כדי לשתף 100% מהחיים שלי. אני נמצאת שם כדי לקדם רעיונות ואג'נדות שחשובות לי, באמת אולי ליצור איזשהו שיח שהוא יותר מאפשר, ובעיקר, שוב, אני אינדיבידואלית תופסת את החיים כדבר מאוד יפה, וחשוב לי לשתף את היופי הזה שאני חווה, בין אם הוא פנימי ובין אם הוא חיצוני. ובסופו של דבר, אם אנחנו בתור צורכות תוכן, מרגישות לא בנוח עם משהו שאנחנו רואות, אז תיקחו שליטה על החיים רגע. זה בסדר שאנחנו לא יכולות להתמודד עם איזשהו משהו שאנחנו רואות, פשוט לא להתמודד איתו. כל אחד והבחירות שלו. אפשר לעשות עבודה פנימית מעמיקה, ואפשר גם פשוט לנטרל את, את הטריגר הזה.
לאשר רקע, כן.
כן, משהו שאתן רואות לא עושה לכן טוב, אז תעשו unfollow, זה בסדר. גם אם זה מישהו שאתם מכירות מהחיים והוא יעלב, אז שיתקדם. הפולו הזה זה לא מה שמייק איט או ברייק איט, אוקיי? זה גם חשוב, ושוב, מחוץ לרשתות החברתיות בחיים, אנשים שאנחנו פוגשים לפעמים אחרי תקופה, לא אנשים שאנחנו נמצאים איתם בחברות שהיא באמת רציפה, ואנחנו שותפים לאתגרים שלהם ויודעים מה הם עברו. נגיד מישהו שאנחנו פוגשים פתאום אחרי כמה שנים, והוא אומר לנו שהוא הגיע לאיזשהו מעמד מסוים. אנחנו לא יודעים מה הוא עבר בדרך, אנחנו לא יודעים איזה תלאות היו לו.
כל המאחורי הקלעים,
כן,
נקרא לזה.
כן, אפשר גם לתת את זה דוגמה הכי קלאסית, הריון או לידה. במיוחד נשים בגיל יותר מאוחר. יש המון אתגרים והמון רכבות ערים רגשיות ופיזיות שעוברים עד שמגיעים למעמד הזה. אז פתאום שאת רואה מישהי שהצליחה ללדת ואולי את רוצה ואת עוד לא יכולה או... שוב, זה נושא מאוד רגיש, אני יודעת.
זה יכול להיות, את יודעת, אפילו מערכת יחסים שאנשים מסתכלים עליה מבחוץ ואומרים, וואו, איזה מערכת יחסים מהממת. והיא באמת יכולה להיות מהממת, אבל כמה דברים יכלו לקרות לפני.
כדי שהיא תהיה במקום הזה.
בדיוק. ופה באמת, אני גם אומרת לאנשים, אני מאוד אוהבת שאנשים שואלים אותי שאלות ושהם לא מגיעים ישר עם מסקנות. שזה משהו שקורה הרבה אצלנו בתגובות, שיש אוטומטית אנשים קופצים למסקנות, ודווקא לשאול, זה משהו ששתנו תמיד שמחות לחלוק ולשתף על הדרך שלנו, ועל איך הגענו למקומות. כמובן שאם זה לא מרגיש בנוח, אנחנו לא עונות על זה, אבל לגמרי משהו לחשוב עליו גם לא עלינו, אלא על כל בן אדם אחר שאתם מסתכלות עליו, גם חברה שקיבלה עבודה חדשה, או... חברה שנכנסה לזוגיות חדשה, או בכללי נמצאת בזוגיות, לא ישר לשפוט על מה שאתן רואות בחוץ, אלא באמת להתעניין יותר לעומק. בא לי שנדבר אולי על השוואתיות בין חברות. כי אני מרגישה שזה גם שאלה שעלתה הרבה אצל העוקבות.
אוקיי.
שהתעניינו בזה גם בפרק הקודם עם לינדה. וגם אני חושבת שזה בכללי נושא שיכול... להטריד אנשים.
יאללה, בואי נדבר על זה.
יאללה.
אז אני חושבת שגם בתוך חברות וגם בתוך זוגיות, אגב, זה מקום, כל מערכת יחסים שהיא למעשה יותר אינטימית, הייתי אומרת שההשוואתיות שם נמצאת בסיכון יותר גבוה, במובן מסוים, כי אנחנו כל הזמן באינטראקציה, וכל אחד משתף בהצלחות שלו, נקרא לזה ככה, ואז באמת... אתה מתמודד עם הרבה יותר דברים שעולים בך לפעמים, גם בצורה לא מודעת, גם בצורה לא רצונית. כשחברה באה ומספרת לך משהו טוב שקרה לה, זה, כן, זה בדיוק השיחה עם לינדה, עכשיו אני נזכרת, אומרת לך משהו טוב שקרה לה, ווואלה, קשה לך להיות שמחה בשבילה. לגיטימי, מאוד מאוד לגיטימי. יכול להיות שאת עכשיו עוברת איזושהי תקופה קשה, ווואלה, את אוהבת אותה, היא חברה שלך, אבל את עכשיו נמצאת במקום שקשה לך להיות שמחה בשבילה. אז אני חושבת שבאמת המקום הזה זה קודם כל לתקשר את זה.
כן, אני חושבת שלתקשר את התחושות שלנו זה משהו שקשור בכל מערכת יחסים. זה ממש פרק שדיברנו, פרק שלם עם לינדה שאתן מוזמנות להיכנס ולהקשיב לו. ומעבר לזה אני חושבת ש... שוב זה מגיע עם המון עבודה עצמית, כי אני יכולה לומר שבעבר דברים כאלה היו יכולים מאוד לתרגר אותי, כי באמת הייתי במקום של המון השוואתיות, של איך דברים נראים אצלי, ואיך דברים נראים אצל מישהי אחרת, ואיזה תגובות מישהי אחרת מקבלת, ואיזה תגובות אני מקבלת, ואיך מעזים לשים אותנו כזה באותה קופסה. ואני מרגישה שעם השנים פשוט, ברגע שאת בונה לעצמך איזושהי אישיות ותקשורת יותר חזקה עם עצמך, אז הרבה יותר קל לך גם להיות במקום של פרגון, בעיקר לאנשים שאת אוהבת.
כן, זה הכי חשוב בסוף.
נכון, נכון. ואני באמת מרגישה עם עצמי לפחות, שאני נמצאת במקום שאני רוצה שאנשים שאני אוהבת שיהיה להם טוב, ואני גם יודעת לומר שלא כל דבר שבו אנשים אחרים שאני אוהבת הצליחו, זה דברים שאני חייבת להצליח בהם, או אני רוצה להצליח בהם, ואני באמת עוצרת לשאול את השאלות האלה. אני לא ישר נמצאת במקום של, וואו, למה אני לא? כי זה קורה, אי אפשר להגיד שזה לא קורה בכלל, אבל כן יש לי מין כזאת מחשבה של, אני, איזה כיף, אני שמחה, ואם אני באמת רוצה את אותו דבר, או אם אני כזה מכוונת לאותה מציאות, אז אני חושבת איך אני יכולה, מה אני יכולה לעשות כדי שזה יקרה גם אצלי. אבל לא מקום של ישר, את יודעת, כעס או קנאה מאוד קיצונית. שקנאה אגב זה משהו מאוד טבעי, זה רגע שקורה לכולנו, וכולנו מחוותים לחוות אותו, ושהוא יקרה לנו בכל מיני סיטואציות בחיים, וזה משהו שחשוב להגיד אותו, קנאה זה משהו שהוא לאו דווקא רע. הוא יכול להביא איתו גם דברים טובים, אבל זה בדיוק הרגע שבו עושים מהקנאה
השראה. פשוט להיות במודעות לזה.
בדיוק.
זה הכי חשוב. נראה לי תכלס מבין כל מה שאמרנו. ואני חושבת שמעבר לעניין הזה של הקנאה והמודעות, באמת לנתב את זה חזרה למה אני רוצה ומה נכון לי. כי יכול להיות עכשיו שיש לי חברה שהיא בזוגיות, והיא מאושרת וטוב להם ביחד, והם כל היום ביחד, וכזה מבחינתם המערכת יחסים שלהם היא בערך העליון. ואני יכולה עכשיו להסתכל על זה מהצד, והיא תבוא אליי ותספר לי כמה היא מאושרת, ופתאום יכול לצוף בי הרצון הזה גם לחוות את הדבר הזה, ואז אני מזכירה לעצמי ואומרת, וואו, זה לא מה שאת רוצה עכשיו בכלל, עכשיו חשוב לך בכלל להשקיע בלימודים, חשוב לך להשקיע בקריירה שלך, ומערכת יחסים זה לא בסדר עדיפויות שלך כרגע, אז זה בסדר שהיא מאושרת, וזה בסדר שכרגע זה משהו שאין לך בחיים, כי הנה תזכרי, זה לא משהו שאת מייעדת לעצמך כרגע. אז סתם דוגמה.
כן.
גם עוד דוגמה, אני חושבת שהיא מאוד מתבקשת, זה נגיד, אנחנו לא מעט חברות קרובות שעוסקות במקצוע שהוא דומה. והמקצוע הזה הוא גם משהו שהוא לעתים נמדד הרבה לפי נתונים. ואני חושבת שהבגרות וההבנה שגם לוקח להרבה זמן במקצוע הזה בכלל, הרבה פעמים גם פונים אלינו לקוחות, שאני חושבת שגם אין לי בעיה להגיד את זה, ואומרים לנו, תשמעו, או לפחות אליי, יש לך פחות מ-10K, איך את מרשה לעצמך לדרוש את הסכום הזה על קמפיין? וזה העניין הזה של, קודם כל, אל תשווה אותי ליוצרות תוכן אחרות. אני מביאה את הערך שלי, אני יודעת מה אני מביאה, וכאן מגיע המקום של לדעת את הערך שלך. וכשמנסים להשוות אותך, או כמו שאמרת, לשים אותך בתוך קופסה, זה בדיוק המקום הזה שאם אנחנו לא נהיה מחוברות לעצמנו, אנחנו לא נדע להתמודד איתו. ובאמת, בסופו של דבר, אני יכולה להגיד שכשאת באה מהמקום הזה ואת יודעת לתקשר אותו, אז אנשים זורמים איתך. וזה לא משנה מספרית שום דבר.
אני חושבת שגם באמת חשוב להבין, אם כבר פתחנו את העולם הזה, שהעולם הזה באמת, כמו שאמרת, עובד בצורה אחרת. ואנשים באמת שוכחים להסתכל על הבן אדם כמו שהוא, ובוחרים להסתכל על בן אדם כמספרים. שזו בכלל תופעה שאנחנו יכולות לפתח לפרק שלם ונפרד. וזה מבחינתי גם בעיה מאוד גדולה בתעשייה הזאת.
אני ממש לא פריירית, אני נותנת בראש לכל בן אדם שבא ואומר.
לא, אבל זה משהו שבאמת מרתק לדבר עליו, כי אני חושבת שהרבה אנשים בכלל לא מעלים על דעתם שיש שיח סביב הדבר הזה, ויש איזשהו מרדף אינסופי אחרי מספרים, ששתנו הרבה פעמים מדברות עליו, שהוא לא רלוונטי. כמובן שאנחנו רוצות להעביר את המסרים שלנו לכמה שיותר אנשים, כי זה עושה לנו טוב, ואנחנו רוצות להביא טוב לעולם הזה בצורה כזו או אחרת.
אבל שם זה נגמר.
אבל שם זה באמת נגמר, והעבודה בתעשייה הזאת באמת מתבססת על העולם הזה, שזה אנשים שוכחים שיש תקשורת בין אישית, ויש שיח שהוא הרבה יותר מעבר למספרים, ויש...
בן אדם פשוט.
כן, יש אישיות מאחורי הדבר הזה, ורגשות ומחשבות ו... שיחות שמספרים לא יכולים לעמוד.
נכון.
וזה משהו ש... כן, גם פה באמת מגיעה השוואתיות הזאת, שאני מאוד שמחה שגם לי שיש לי אותך, שאני יכולה לנהל איתך שיח מאוד בריא סביב זה, כי שתנו באמת יש לנו הרבה חברות בתעשייה שלי, לפעמים השיח הוא לא כזה בריא ומטיב, בואי נקרא לזה ככה.
פשוט ואנחנו... אין להם את הסביבה הזאת. וזה...
או את הסביבה, או באמת, את יודעת, אפילו במפגשים שאני יכולה כזה לשמוע את השיח הזה על מספרים, וזה ישר צורם וכואב לי, אבל אני יודעת שיש מישהו שאני יכולה לדבר איתו בצורה מאוד פתוחה וכנה על הנושא הזה, מבלי שהוא ישר ידפוק לי איזשהו עוד פעם שיח על מספרים, זה בטוח מקל. אז אולי עוד משהו בתוך המקום של העולם של השבטיות והשראה, זה באמת לבחור איזה אנשים אתם לוקחים מהם את ההשראה הזאת, או... על איזה אנשים אתם מסתכלים ואיזה אנשים אתם מקיפים את עצמכם בהם, גם בעולם של השוואה וגם בעולם של השראה.
נכון, ואני לא זוכרת מה הציטוט המדויק, אבל יש גם ציטוט כזה של תשימו לב איך אנשים מגיבים כשאתם מספרים להם משהו טוב שקורה לכם ומשהו רע שקרה לכם. וחלק מבאמת הצלחה בכלל ולבנות חיים בריאים זה להקיף את עצמכם בסביבה בטוחה. ואם אנחנו שמות לב שכשאנחנו מאושרות, אז יש מישהו או מישהי בחיים שלנו שלא שמחים בשמחתנו, וכשאנחנו כאובות ומאותגרות ומשתבללות במיטה, אז סבבה להם עם זה. זה גם איזשהו משהו שהייתי לוקחת בחשבון, ואני חושבת שדיברנו על זה גם בפרק של החברויות הרעילות. אנשים כאלה אין להם מקום בחיים שלנו, או שעובדים על זה ומתקדמים, או שהם מוצאים את זה החוצה.
כן, אני איתך בזה.
אז באמת דבר נוסף שהייתי שמחה להעלות, זה העניין הזה של פרודוקטיביות, ואפילו פרודוקטיביות רעילה. אני חושבת שבתרבות המערבית, זה משהו שהרבה מתכנתים אותנו אליו, של להספיק כמה שיותר, לעשות כמה שיותר, גם מעסיקים, ואני יכולה אפילו להעיד על הצבא, שהוא מאוד עובד ככה, בצורה אפילו לא פרופורציונלית. לעשות כמה שיותר. האם ההצלחה שלי לימדדת לפי כמות המשימות שאני מצליחה לעשות? לא. חייב לשחרר מזה. חייב לשבור את המעגל הזה. אני יכולה להעיד אפילו על עצמי שיש לי רשימה to do, והרבה פעמים לאורך היום פשוט מתווספות אליה עוד ועוד משימות, ואני עושה. זה לא שאני לא עושה. אני קוראת התחת. ואז בסוף היום אני עדיין נותרת עם איזושהי תחושה של, וואו, לא עשיתי כלום היום. לא הספקתי את מה שהייתי צריכה להספיק, אבל עדיין עשיתי הרבה, וזו תחושה לא בריאה להיות איתה.
אז וואי, איך אנחנו אוהבות את ה-to-do list, זה באמת... קודם כל אי אפשר להתמודד בלי זה, אז כן. אני לא יודעת איך אנשים מצליחים לחיות בלי to-do list ולעשות דברים, אבל באמת כמו שאמרת, אני חושבת שגם אצלי, כמעט תמיד אני רושמת... יותר ריבועים לסמן עליהם וי, ממה שאני באמת מסוגלת באותו היום לעשות. זה משהו שאני מאוד חוטה בו, וגם, תראית, יש לי איזה שהם ציפיות מעצמי הרבה פעמים, שאני באמת יצליח להגיע לכל הרשימה. ולרוב זה לא קורה. הרבה פעמים משימות מתווספות ליום שאחרי, ומשהו שלאחרונה הכנסתי יותר לעשייה שלי, זה שבסוף יום, אני מנסה לשבת או עם עצמי או עם אלעד, ורגע לדבר על הדברים שכן עשינו, על הדברים שכן קרו באותו יום, ולא ישר להתיישב ולהגיד, וואי, לא הספקתי ככה וככה וככה. רגע, היום הספקתי את זה ואת זה ואת זה, ולשים את הפוקוס על המקומות שבהם כן הייתי חזקה וכן עשיתי ובאמת להתחשב בהם, שזה משהו שהרבה פעמים אנשים שהם בעיקר, כמו שאת אומרת, גם קוראים את התחת, וגם מנסים כל הזמן לעמוד באיזשהו סטנדרט מאוד גבוה, ובעיקר בתור נשים שמנסות גם קצת להעט ולהכניס שגרת חיים שהיא יותר מטיבה, אין לו לעשות, מטיבה זה להעט לכולנו.
כן.
אז זה באמת מאתגר.
נכון. אני גם ממש לאחרונה במיוחד מסרבת להמון הצעות עבודה, כי אני פשוט יושבת עם עצמי ואומרת, אם אני עכשיו לוקחת את הפרויקט הזה, זה אומר שאני מוותרת על הרווחה הנפשית שלי, ואני לא מוכנה לעשות את זה. שם עובר הגבול. והרבה פעמים, זה גם הבנה שהגעתי אליה בשנה האחרונה. אני מעדיפה להרוויח פחות, אבל שיהיה לי זמן לנשום. אני לא יכולה להיות במקום בחיים שלי, שאני עובדת סביב השעון ולא מרגישה שיש לי רגע של נחת. ולפעמים זה קשה להגיע להבנה הזאת. כי שוב, אני מרגישה שכחברה יש לנו המון ציפיות, וגם המציאות, זה לא רק העניין של הציפיות של החברה, העולם מתייקר, הסחירות מתייקרת, ההוצאות שלנו הכי בסיסיות מתייקרות, ואת רוצה להיות באיכות חיים מסוימת, אבל חלק בלתי נפרד מאיכות חיים, זה רווחה נפשית וזמן לנוח. ופשוט ההבנה הזאת עוזרת לי לקבל כל כך הרבה החלטות בחיים, שזה חלק מההבנה של ביססתי מחדש מה זה אומר בעיניי הצלחה. וכשאני מסתכלת 5, 10, 20 שנה קדימה, איך הייתי רוצה שהחיים שלי ייראו, ואיך זה בא לידי ביטוי בעיקר בחלוקת הזמן שלי. כמה זמן ביום אני רוצה לעבוד, כמה זמן ביום אני רוצה להשקיע בתחביבים או בדברים אחרים, וככל שאני חושבת על זה יותר, אני מבינה שהדברים שעושים אותי מאושרת, זה לא כמה כסף יש לי בחשבון בנק, זה הרגעים שאני יכולה לאפשר לעצמי להיות עם אנשים שאני אוהבת, ולעשות דברים שפשוט מסבים לי נחת. ואני חושבת ששם, מתוך המקום הזה, זה מאפשר לי לקבל החלטות בחיים שהם לא במסלול הרגיל שמתווים לנו, ולסרב להמון דברים שכביכול יכולים לראות לאנשים אחרים כהצלחה. וואי, איך סירבת לקמפיין עם הלקוח הזה? הוא כל כך גדול, זה היה ממש מרים לך. כי אני יודעת מה נכון לי.
כן, טוב, כל מה שאמרת זה שוב, זה שיח שאנחנו כל הזמן מנהלות בינינו, ואני חושבת שמה שאנחנו מדברות עליו פה יכול להישמע לחלק מהאנשים מאוד תלוש מהמציאות, כי כמו שאמרת, המציאות היא לא פשוטה, וחשוב לומר שזה משהו שבונים אותו. זה לא... יש איזושהי מטרת על של איך אנחנו רוצות שהחיים שלנו ייראו, ומה היינו רוצות לשלב הרבה יותר בחיים שלנו, ואנחנו שתינו באמת מיישמות את זה, ואני מאמינה שכל בן אדם בכל שלב בחיים יכול ליישם את זה, אבל כן להבין שיש איזושהי דרך להגיע לשם. וזה לא מוותר, כל מה שאמרנו לא מוותר על עבודה קשה, ו...
ממש לא.
וקריאה תחת, כמו שאמרת, יש הכל מהכל, אבל יש איזשהו פוקוס מסוים שאנחנו בוחרות לשים עליו את ה... ואת תשומת לב שלנו, ואת המחשבה שלנו, ואת ההתנהלות. וכשהפוקוס הולך לשם, אז גם הדברים איכשהו בסופו של דבר באמת מסתדרים ככה.
נכון. אני חושבת שבואי, אם לא עשינו את זה עד עכשיו, אז אולי חשוב שנעשה את זה סתם לצורך השקיפות. כמו שאמרת, אנחנו משתפות רגעים מאוד בודדים ברשתות. איך החיים שלנו נראים, איך הבית שלנו נראה, עכשיו בתקופה כזאת שהיא סופר עמוסה. איך יום שלנו נראה. באמת, בואי נדבר על זה. אנשים אומרים, וואי, את לא יודעת מה זה, איזה קריאה תחת זאת, בשביל להקליט אפילו את הפרק הזה, מה זה דורש ממאיה וממני. פשוט לשים את זה בסדר עדיפויות שלנו, כי זה מאוד מאתגר למצוא את הזמן הזה.
נכון.
הזמן של שתינו הוא מאוד יקר, ולא רק מבחינת כסף, אלא שאנחנו פשוט שתינו מאוד עסוקות, ועושות המון דברים.
נכון. כן, לא, אז נגיד היום, עכשיו. שעה אחת שהייתה לנו מכל השבוע, שאיכשהו הצלחנו לתקוע פה יתד ומחשב, וחיברת את כל המכשירים, ועכשיו יש פה פרק.
כן.
זה משהו שהוא...
נכון, כן. והרבה לא מאמינים לי, אבל בשגרה אני אומרת שאני בקושי רואה את מאיה.
זה נכון, את זוכרת? היה לנו כמה ימים שממש אנחנו... גרות חדר ליד חדר. כאילו, אנחנו נכנסות, עושות פיפי באותם שירותים.
אבל לא רואות אחת את השנייה.
ולא היינו רואות אחת את השנייה. במשך איזה 4 ימים היה שלא ראינו אחת את השנייה בכלל.
נכון.
היינו כאילו הולכות לישון בשעות שונות, קמות בבוקר שעות שונות.
נכון.
כל הזמן בחוץ, כל הזמן בלימודים.
כן.
בעבודה.
נכון. אז כן, ככה הצצה קטנה לחיים שלי ושל מאיה. וסתם ככה הייתי אומרת, on a finishing note, אל תתביישו לבקש עזרה. וזה לא עניין של אגו, וזה לא עניין של כלום, כמו שמאיה אמרה, אנחנו כל הזמן נעזרות אחת בשנייה, וגם חשוב לעזר באנשים שאתם באמת סומכים עליהם, ואתם רוצים להגיע לאיזושהי נקודה מסוימת, אתם חשוב לכם להשתפר ולהתקדם אל עבר המטרות שלכם, זה בסדר להגיע לתובנה הזאת, ודווקא ככל שנגיע לה יותר מוקדם, שאין ברשותנו את כל הידע לעשות את הדברים שאנחנו רוצים, ככל שנבין את זה יותר מוקדם, ובאמת נעזר בעוד אנשים, זה יאפשר לנו ללמוד ולהבין שיש לנו את כל הכלים ואת הכוחות שאנחנו צריכים, אבל ככל שנעזר יותר באנשים, זה דווקא יהפוך אותנו למוצלחים יותר.
וגם באמת אנשים שאנחנו לוקחים מהם השראה, כמו שאמרת, גם מהם אפשר לבקש עזרה או לשאול שאלה או
נכון.
כזה לבקש איזושהי הכוונה במשהו ספציפי שאתם מאוד מעריכים באותו בן אדם ובאמת הייתם רוצים גם ממנו.
נכון.
אז באמת לא להתבייש לשאול ולא לפחד, לא לפחד פשוט. אם יש לכם איזשהו משהו שמאוד מגרה אתכם אצל מישהו אחר, תשאלו.
נכון, נכון. לגמרי, מי שמתבייש, מתייבש.
תשתו מים.
טוב, אז נראה לי שאנחנו נסיים.
וואו, איזו חוויה מעניינת. אני ממש אשמח לשמוע מכל מי שהקשיבה והגיעה לפה, איך היה לה פרק.
גם מבחינת הסאונד.
גם מבחינת הסאונד, אבל באמת גם מבחינת המידע והתוכן. ואנחנו כמובן נשמח לשמוע מכן בעמוד האינסטגרם שלנו, House of Balance, ונתראה ביום ראשון הבא.